עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:50, אנחנו עכשיו עם עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי, צווארון לבן וחוקתי. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אם מה נפתח עם משפט נתניהו או הרפורמה, דוד?
בוא נפתח דווקא עם משפט נתניהו. כמה זה יימשך? שנים?
זה משפט בצווארון לבן, וכמו שזה נראה, למרות כל מיני אמירות ביזריות של הנשיא ברק, הצדדים לא מתכוונים לתוך מסע ומתן. ולהיות והם לא מתכוונים לתוך מסע ומתן, אז יסתיים פרשת התביעה מתישהו עוד שנה, שנה וחצי. ויתנו זמן לנתניהו להערך לעדותו, ולאחר מכן זה נאשם בעדיו, כלומר נתניהו, ואחרי זה העדים שלו שיהיו מסות של עדים. אני מניח גם שיזמינו את כל אלו שהתביעה לא הזמינו כדי לחקור אותו חקירה נגדית. זה תיק שיכול להתנהל הרבה מאוד זמן, ובינתיים זה תיק שנראה מאוד לא טוב מבחינת התביעה, במיוחד בתיק 4000.
כן, נראה לא טוב, נראה לא טוב מבחינת התביעה.
רגע, אני מסכם את מה שהוא אמר, שאנחנו נראה בעזרת השם את הבחירות הבאות בעוד 4 שנים לפני שהמשפט יסתיים.
כן, אין ספק, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, למרות כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן, שהתביעה חוטפת מכה אחר מכה, וזה נראה לא טוב, וכולם רואים שזה נראה לא טוב, אבל בסוף, בשורה התחתונה, המשפט הזה ממשיך להתנהל, הוא לא מתבטל, הוא לא, אתה יודע, לא באים ואומרים, בואו נעשה רגע, נעצור, בואו תחשבו מחדש, תסתדרו הצדדים ביניכם ונגמור עם הסיפור הזה.
אבל התשובות לעניין הזה הן מאוד ברורות. יש שתי דרכים שהמשפט הזה יכול להצער או להסתיים בהסדר. האחת, זה שהצדדים עצמם מגיעים למסקנות כאלו, שהם רוצים לדבר ביניהם ולהגיע להסדר, זה לא המצב שקיים. שתיים, שגורם חיצוני, כמו למשל פרקליט המדינה, היועצת המשפטית לממשלה, שירי נכנסה בנעליו של מנדלבליט, לא יקשר את כתב האישום, מחליטים לקחת את התיק הזה, לבדוק את מה שקרה בו עד עכשיו, ולהחליט אם להידבר או לא. עכשיו, פרקליט המדינה בורח מהתיק הזה, לא נכנס בכלל למדוכה, לא רוצה להתעסק בזה, הבנתי שהוא בכלל לא באירוע. והיועצת המשפטית הממשלה, למעט התבטאות אחת שלה, גם לא נמצאת באירוע. כלומר, הצוות שהוביל את משפטי נתניהו, הוא זה שמקבל את ההחלטות באופן בלעדי כרגע, והצוות משוכנע שכתב אישום מוצדק וכל הטענות הן מופרכות ורוצים אחריהם וכל מיני דברים אחרים. וכל עוד המצב הוא כזה, אז בין מבוגר אחרי, בית המשפט מיוזמתו לא יזום בואו תסיימו, בית המשפט תמיד יכול לזעוק בואו תדברו על גישור, בואו תדברו על זה, אז בית המשפט בדרך כלל לא נוהג כך, ולכן אנחנו נראה את אותו מצב, כל עוד לא יהיה מבוגר אחרי, שהחליט שהוא בוחן את התיק הזה ואת המצב שלו נכון להיום, ואומר פאוס. עכשיו, במצב
רגע, מתוגע, היו דברים מעולם... שום דבר אי אפשר להשבות אותו למשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל מה שאני רוצה לדעת, היו דברים מעולם שבאמצע משפט כל כך מורכב, כל כך מסועף, בית המשפט הציע לשני הצדדים, בואו תסכמו ביניכם, אין טעם
במשך
הדיונים האלו? לא, אני שואל אם היו דברים מעולם, אם זה יכול לקרות.
יש בהמון תיקים של צווארון לבן, שהשופטים יותר אקטיביים,
לא רק בצווארון לבן, אבל בעיקר בצווארון לבן.
אבל אני משמיע לתחום הרלוונטי, לא לדברים שהם...
אוקיי.
זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, אני הייתי באחד מהתיקים הכי נפיצים במדינה, אלאור עזריה, ודווקא השופטים שלא היו קלים בכלל, פעמיים אמרו לנו, לכו לגישור, אנחנו הסכמנו בתור הגנה, התביעה לא רצתה. ואחרי גזר דין באו אלינו, בואו ננהל מסע ומתן. אז אני אומר, זה נורא תלוי בדינמיקה. נורא דלוי בזה, אבל אני, כמי שכבר 20 שנים מנהל כל יום כמעט ביקי צווארון לבן, ממש עופר בבדי שפט כמעט כל יום בתיקים האלו הכלכליים, המון פעמים כשיש שופט יותר אקטיבי או הרכב יותר אקטיבי, הם אומרים בואו דברו. עכשיו, בחלק מבתי המשפט, קבוע היום, כמו למשל במחוזית תל אביב, גישור חובה. כלומר, גם אם הצדדים לא ממש מעוניינים, זורקים אותם לגישור, ואז הם יכולים להגיד שהם לא הולכים. וזה גישור פלילי שלא מחייב בשום דבר.
טוב, אתה ממתין במתח להחלטת בגץ בעניין השר הרב אריה דרי?
לא כל כך ממתין במתח, כי אני סבור שמשפטית אין בכלל בסיס לכל האירוע הזה. אבל אני חושב שהאירוע הזה לא יביא טוב לאף אחד מהצדדים, כולל בית משפט, באיזה מובן. בואו נתחיל בפרקליטות. הפרקליטות עשתה הסדר, הייתה דילמה מאוד גדולה. מנדלבליט וסנגוריו של דרי החליטו בסופו של דבר שלא להחליט, והשאירו את סוגיית הקלון על בסיס אמירה שלו, כן התחייב, לא התחייב. לא, גם עובדתית מנסים כל הזמן להגיד שלא ברור אם הוא כן התחייב, לא התחייב. אני הולך לנקודת מוצא שנניח שהוא התחייב. יום למחרת דרי כבר מזיז את הכיסאות מהלשכה, ויום למחרת הוא כבר חוזר לציבורי. הפרקליטות סיימה את התיק, סיימה את הדיון, יש דבר שנקרא סופיות הדיון, לא דרשה קלון, ולא בא אחרי זה. האיש המשיך, עשה בחירות, ניצח מבחינתו את הבחירות, הגיע למספר מנדטים.
ואין שום סעיף בחוק שמונע ממנו, זה לא איזשהו קלון ששבע שנים מונע ממנו, במיוחד אם לא היה קלון.
לא, זה יותר גרוע. אין סעיף שמונע ממנו, והכנסת עוד חוקקה את החוק, תקנה את חוק היסוד. זאת אומרת, היום החוק פוזיטיבית גם לא מאפשר להחזיר לוועדת הבחירות בעניין שלו. אז מה פתאום אנחנו מנהלים את כל שאלת הקלון דרך בגץ?
ולכן בגץ מתעכב עם תשובה, כי הם אמרו תחילת שבוע תהיה תשובה. אנחנו כבר ביום שלישי.
אני חושב שהם יקראו לצדדים וינסו להגיע לאיזה עילת פשרה מוזרה כזאת, כי הרי כל הסיפור שהם יכולים להתערב זה בעילת הסבירות. ועכשיו השר לוין רוצה לשנות את עילת הסבירות. ודווקא זה אירוע שאי אפשר להיכנס בו לעילת הסבירות. אז יהיה מאוד מעניין. אני חושב שאם התוצאה המשפטית תהיה עיוות משפטי, כמו למנוע ממנו להיות שר ולהיכנס לשיקולים של ראש הממשלה, אז אני חושב שזה יוביל בסופו של דבר לדבר חקיקה, ואף אחד בצדים לא רוצה להגיע לשם, אז יכול להיות שימצאו
אולי צד אחר, צד אחד אולי כן. יריב לוין אולי כן רוצה לשינוי חקיקה בהרבה דברים מול בית המשפט, אבל טוב, נמתין ונראה עוד קצת מתי תהיה התוצאה הזו.
יריב לוין כבר קורא 20 שנים לרפורמה.
נכון, חייבים לסיים עורך הדין, בהחלט, עורך דין אייל בסר גליק, עוד היינו מעריכים בנושא הזה, אנחנו מודים לך, תודה רבה, בוקר טוב, מומחה למשפט פלילי, צווארון לבן וחוקתי, ואנחנו חותמים את מהדורת הבוקר.